קצת טיסה. וידבר, אנחנו בשמות, פרק, למד פסוק י' זיין. וידבר השם אל משה לאמור, ועשית יור נחושת, וחנו נחושת לרופא, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים. אז יש לך, ועשית כיור נחושת וחנו, לעשות כיור זה כמין זוד גדול, ומשם יוצא מים, ועל ידי זה, וכנו, מה זה כנו? הבסיס של הכיור, לרוחצה, שעם הכיור הזה ירחצו את ידיהם ורק להם, וזה עומד בין אל מועד ובין המזבח, בין מזבח העולה, לאל מועד, שמה זה עומד. עכשיו, עם הפסוק זה ונתת שמה מים. מה זה ונתת שמה? זה יהיה ונתת בו מים, נכון? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הכיור, ונתת אותו, את הכיור, מה זה ונתת שמה? מים, אומר המשך חוכמה, שבעיקרון אין דין ליטול ידיים ורגליים דווקא מהכיור, הרי אפשר ליטול גם מכיפון. זאת אומרת, גם מכלי אחר שמוזגים בו מים וממלאים, ומוזגים, ושופכים. אבל יש פרט אחד שהוא כן מעצב, מקום הנטילה. מקום הנטילה חייב להיות בין אוהל מועד ובין המזבח, בין האולם ולמזבח. אז לא, ונתת שמה, מה, במקום ההוא, שם במקום, בין אוהל מועד והמזבח, שמה תיתן מים. איך יכול להיות בכיור הזה, ויכול להיות גם בכלי אחר. לא דווקא בכיור. זה המקום הנטילה. למה באמת הרעיון במקום הנטילה? מצווה לקדש, הוא פוסק הרמב"ם, מצווה לקדש ממי הכיור, כמו שכתוב בפסוק. אבל ואם קידש מאחד מכלי השרת, זאת אומרת לאו דווקא מי הכיור, הרי זה קשר. קידש בחוץ, אבל אתה פסולה. חייב להיות מקום הנטילה, הוא קובע. זה דרך כבוד. המעניין הוא ש... מה הייתה הכוונה? הפורמה אומר, למה הכלי הזה לא הוצר למעלה, יחד עם כל שאר הכלים? ארון, מנורה, שולחן, כל הכלים האלה, מזבח. יפה, אבל ממש כל הכלים הקודמים הייתה הכוונה בהם להשכין שכינה במקדש. וכל כלי מסמל סוג מסוים של השראת השכינה בעולם. לעומת זאת, כיור לא מסמל השראת השכינה, אלא הייתה הכוונה להכין את הכהנים לעבודתם. רכיזה הזאת אומר הרמב"ן, דרך כבוד של מעלה. כי כל הקרב לשולחן המלכים, לשרת ולגעת באוכל המלך, פג המלך, וביין שהמלך שותה, רוחץ את ידיו, כי הידיים עסקניות הן מאוד מלוכלכות, ולכן, וכאן למה רוחצים רגליים גם, כן? כי הם היו הרי יחפים. הכהנים היו יחפים, ויש בני אדם שיש ברגליהם זוהמה וכיעור לכלוך, אז שוטפים את ידיהם ואת רגליהם. הרמב"ן אבל נכנס לעומק וזה אומר שראש האדם וסופו זה הידיים והרגליים. הידיים הם למעלה מכל הגוף, זה הרגליים הכי למטה. זאת אומרת, כשאדם ממיס את הידיים למעלה, זאת אומרת, הקצה של ההתפשטות של האדם, בסופו זה הידיים והרגליים. זה ההתפשטות של האדם. ולכן, והכל נכלל בעשר אצבעות הידיים ועשר אצבעות הרגליים. זה הכתבות. רמב"ן על המקום. זה רומז, זה עשר הספירות, זה עשר האצבעות, ידיים, עשר אצבעות הרגליים. ולכן נצטוו משרתי העליון ברחוץ הידיים והרגליים. אומר, והרחיצה היא המצווה, אבל הכיור זה הסיבה בו, הקדוש ברוך הוא להזמנה, שיהיה נוח להם ליטול ידיים, אבל אין בזה חיוב דווקא מהכיור. כלומר, ביום הכיפורים כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מכיתון של זהב, שהיו עושים לכבודו, אבל לומדים מהכיור שצריך ליטול מכלי, לא אם יש המים ברצפה שיטפול במים וזה מספיק, צריך נטילה בכלי, בכלי שרת, כלי קדוש, וככה יהיה הנטילה, וזה המשר אנחנו מדייק בו בסוף, וזה ונתת אותו, ונתת שם המים, שזה יש הלכה במקום של הנתינה. מה? לא, הוא היה כלי, כלי שרת. היה כיור וכנו. זאת אומרת, כאן, מה זה הכאן של הכיור? הבסיס, הוא בסיסי, כמו שהתרגום אומר. כיורה זה נחשה, הוא בסיסי נחשה. כיור נחושת וכאן, בסיס נחושת, שעל זה הוא היה מניח את האמונה הכיור. עכשיו, למעשה היה, בכיור היה שתי דרזים. בהתחלה, אחר כך בן מוכני עשה 12 דתיים לכיור. כך קראו לו, משנה ביומא, דף ל"ז. שהוא עשה 12 דרזים לכיור. עכשיו, מה היו השתיים? הם לא היו שתיים לשתי הצדדים, כמו שעשו בכל מיני ציורים, ואפילו במכון המקדש. אלא הם היו אחד למעלה, אחד למטה. זה פורש בגמרא ביומא, שבשחרית היו נוטלים מהעליון, ובערבית היו נוטלים מהתחתון. כי הכיור היה מתרוקן במשך היום. משהו משהו. זה היה שתיים, אחד למעלה, אחד למטה. יכול להיות שזה היה בשתי צדדים, אבל סתם, של הסימטריה. אבל זה היה אחד גבוה, אחד נמוך. אז כל הציבורים, וכל הם עושים שתי דרזים, או שעושים 12, 12 יכול להיות שכן היו באותו זורה. ה-12 כתוב, שהלמה עשה 12, בשביל 12 כהנים שנושאים ידיהם בבת אחת. זה בין ארבע נהיה. היה, יש דבר, יש מאוד מעניין, היה אדמור משפט אמת מגור. אז הוא חיבר, הרי ספר הרש"א. הספר של הרש"א זה ספר מאוד מאוד, הספר שלו מאוד מאוד למדני. מאוד למדני. אז אומרים שהרב מברית, בקודשים, וכאילו, בסוגיות האלה של הקורבנות, העבודה וקורבנות, אז ממש, הוא כמעט הספר היחיד שיש גם כן, שכותב ונכנס לכל פרט. אז אומרים שהרב מברית אמר פעם שלא רואים שם בספר שהוא היה אדמור. לא רואים שם את השואה החסיד. כי הסגנון לימוד שלו הוא מאוד מאוד למה ש... שיטת לימוד של ברית. שהוא כל דבר ככה נכנס, מעשה, לעומק, מאוד לא רק, כאילו לא כמו שאנחנו מכירים מספרים חסידים על התורה, מה שנקרא, כן? סגנון הלימוד החסידי. אז היה, הוא אומר חוץ מפעם אחת, מקום אחד. אבל למה? הגמרא אומרת בזבחי, שהאדם שהלך לישון, כהן, שהלך לישון בעזרה, כשהוא מתעורר, הוא צריך ליטול ידיו מהרגליו מהכיור עוד פעם, כמו יוסף. יוסף. כמו אדם שהיה בעזרה, יצא מהעזרה, אחר כך הוא חוזר פנימה, אז צריך ליטול. אם הוא כבר נמצא, הוא לא יודע, אז צריך ליטול, לא צריך לקדש בין כל עבודה ועבודה. רק פעם אחת, מקדש בבוקר, ועובד והולך כל היום כולו וכל הלילה. אבל זה הוא שלא יצא מן המקדש, או ולא ישן. אז יש גם עוד הלכות, לא יפיל מים, לא יפיח דעתו. הלך לישון, נרדם. ישן בעזרה, מה הדין? הוא צריך ליטול עוד פעם. למה? מה ההסבר? יצא, יפיח דעתו, מובן, אבל מה זה ישן? אומר, יפה, זה ההסבר הפשוט. אומר השפת אמת, שהסיבה היא בגלל שכשהוא יצא, אז הנשמה שלו יצא מהגוף, ויצא מחוץ לעזרה. ואז כשהוא חוזר פנימה, להיות הנשמה שלו יצאה בחזרה, אז הדין שלו הוא כמו יוצא. כמו שיצא מהמקדש, חייב איתו לא כך. אמר הרב מדריד, שפה רואים שהוא היה כמו חסיד. אז זה הפירוש הזה. לא, ישן. טוב, בכל אופן, על זה יש לנו פה את העניין של הכיור. יש פה בעל הטובים, בעל הטובים אומר, שלמה שמח כיור לפרשת שקלים, לומר שהגשמים נעצרים בשביל פוסקי צדקה ואינם נותנים. אנשים שפוסקים לתת צדקה, ובפעם לא נותנים צדקה, אז בשבילם הגשמים נעצרים ואורד קשר. אז זה גמרא בתענית, אף חטא עמוד ב', שגמרא אומרת שם שנשיאים ורוח וגשם עין, זה בגלל שאנשים מבטיחים שהם יתנו גשם, שהם יתנו צדקה. אותו דבר באים העננים, ויוצרים רושם שהולך לרדת גשם, ובסופו של דבר, אותם אנשים לא נותנים צדקה. אז אם העננים נותנים רושם של גשם, ואנשים כבר מתכוננים, ומחכים את הדברים, ומחכים לגשם, מחכים את הבורות, מחכים עם הכל, ואז לא יורד גשם. כמו אנשים שהבטיחו לתת צדקה, ופה עד לא נתנו. יפה, אתה שואל טוב. מה יותר טוב? מה להבטיח בכלל? טוב אשר לא תיזור, כתוב בפסוק. טוב אשר לא תיזור, מי שתיזור ולא תשלם. אבל זה הכל בנדר. פסקי צדקה, כנראה זה גם נדר. אבל יש כנראה גם עניין בזה שככל שאדם גבוה יותר, דורשים ממנו יותר. אדם שלא מבין בכלל מה זה קושי של אדם עני, טוב, מה אפשר לעשות? זה עצום. עצום, לא מרגיש. אדם שמרגיש, ובעצם פוסק צדקה, זאת אומרת, שואלים אותו, אז הוא מרגיש את החיסרון של העני ומפתיע. ולא מקיים, יכול להיות שבמידה מסוימת תהיה עליו תביעה וטענה יותר גדולה. אתה כן מרגיש, אתה הרי יש לך לב, אז למה אתה לא עושה, למה אתה לא מקיים את ההבטחות שלך של לתת את הצדקה שהבטחת? זאת אומרת, ההפך, במידה מסוימת, דווקא כשאדם הוא יותר גדול, יותר גבוה, יותר מרומם, דורשים ממנו ובאים אליו בטענה יותר חזק מאשר אנשים קטנים יותר או פשוטים יותר שלא נמצאים ברמה הזאת. טוב, ובאמת כך ראיתי שרב חיים זייצ'יק מביא על הבעל התורים הזה. ורחצו הארון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. רוחצו את הידיים ואת הרגליים, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או הגישתם אל המזבח לשרת, להקטיר משל השם. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם, לאו לזרעו, לדורותם. טוב, אז יש את ההלכה הזאת של כל פעם שרחצים למקדש לנטילה מהכיור. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים לפרשה של שמן המשפט. ועל גדר השם על משה למור, ואתה קח לך בסמים ראש. בסמים ראש זה בסמים חשובים, בסמים חשובים, שזה מרדרור 500. מידה של 500 מהמוצר שנקרא מרדרור. מעניין כי פה בפרשה של שמן המשפט, כתובים המידות המדויקים מכל דבר. מרדרור יהיה 500, כמעט בעצם, מחציתו 50 ו-200, כנראה בוסם 50 ו-200, יש כל דבר את המידות המדויקות. הפרשה הבאה מדבר על הקטורת, בקטורת שם לא כתוב כמויות, כתוב סמים, קח לך סמים, שזה בעצם מקפיא לקח לך את הסמים ראש, נכון? קח לך סמים, קח את המוצרים האלה, נדה, פושרת, בכוונה, סמים, לבונה זקה, פס בבד יהיה. לא כתוב כמה מכל דבר. לעומת הספור כתוב, מרדרור 500, קינמן בעצם, 50 ו-200, קנה בעצם, 50 ו-200. כל דבר יש את המידה שלו. פסוק המזבב, זה הפרשה של קטורת. אנחנו, למדלת, אנחנו עכשיו בפסוק חפגימל, בשם המשנה, אין פירוט. אז ראיתי באמת שמסבירים שיש הבדל בינם. כי בשמן המשנה, המידות חייבות להיות מדויקות. זאת אומרת, כמות מדויקת של המוצרים האלה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות יותר או פחות. לעומת זאת, בקטורת, כל זמן ששומרים על היחס, הרי קטורת נעשית בחצאים. מה זה בחצאים? אפשר לקחת, במקום, כמה זה הולך? הקוש 12, קילופה 3, קינמון 9, לוקחים חצי מכל דבר. קוש 6, קילופה 1.5, קינמון 4.5. וכל דבר יהיה לפי הכמויות, חצי בכמות, וככה לייצר חצי מהכמות של הקטורת. זה קטורת באה לחצאית, שליש ולרביע, לא שמענו. זה לא שמענו שיהיה אפשר לעשות את הקטורת גם לשליש ולרביע. אבל תכף לחפאים אפשר להתיק. נכון? מחלוקת? לא, אולי באמת נראה, יהיה זמן, אולי נלמד פשוט את הקטע הזה שאומרים בצידור, נלמד אותו בפנית. גם לפני התפילה. לפני, אני מתכוון קורבנות. לא, זה אחרי התפילה. אחרי התפילה, אז נוסח ספרד אומרים את זה, ונוסח אשכנז לא, אבל לפני התפילה גם אשכנזים אומרים. אז טוב, אבל קורבנות, יש שם את הקטורת. טוב, אז יש לך את, בואו נחזור לעניין שלנו, בשביל המשנה, כן כתוב כמות מדויקות. למה? יש קטורת בהלכה צעים, אז לכן בעצם אין קטעידה, אין מידה מדויקת שזה חייב להיות דווקא במידה הזאת. מה אתה בשביל המשנה? חייב להיות דווקא בכמות הזאת. אי אפשר לשחק עם הכמויות להביא משהו אחר, וזה יהיה דווקא בכמות הזאת. טוב, אז מה החומרי שהוא מביא? החומר הראשון שכתוב פה, שמים ראש, שמים חשובים, מר דרור 500. מה זה המר דרור הזה? מירד אחיה, כן, פה מרומת מרדכי הרי, אבל מר דרור, מור טהור, דרור, וכנראה המשמעות, כמו שהתרגום מפרש, נקי. טהור, טהור, דחיה זה טהור. מר, מור, מור, המר, החומר הזה, זה נראה לי מור, זה כמה קטן. מור דרור, המור הזה חייב להיות נקי, זך. יש רמב"ן. הרמב"ן אומר שהסכימו המפרשים, ורבי משה, הרמב"ם, בהלכות קדושה מקדש בכללם, שהמור זה מה שנקרא מוס. ככה זה נקרא גם היום, מוס. יסמין קוראים לזה? יש בלשון ישמעאל. יסמין בלשון ישמעאל, טוב. אז הוא אומר, הרמב״ן מביא את שיטת הרמב״ם, שהמור זה נקרא מוס. אבל רבי אברהם, אבן עזרא, אומר שזה לא מוש, אני רואה את זה, זה או מוש מושים, או עושים, נפם, קצות. הוא אומר, איננו מעיצים, אף על פי שיש לו ריח טוב, הוא לא סוג של עץ, הוא אומר, זה שונה מכל שאר הפסמים. הוא אומר, הוא נעשה, אומרים המפים, אותו כותב אבן עזרא, כי הוא נעשה בגרון הצלי. כמו בידי נפו מור, שהוא לא, הוא נוטה, וזה הוא נעשה בגרון הצלי. הוא אומר שהוא לא בוסם, למרות שיש לו ריח טוב, ולכן התורה מפרידה אותו מהבשמים. זה הריתי מורי עם בשמים. בשמי והבשמים. ומור הוא לא בוסם. יש לו ריח טוב, והוא מצורפים אותו עם הבוסם, אבל הוא בעצמו הוא לא בוסם. טוב, אומר ולכן, הוא שואל, שזה הריתי מורי, שזה דבר מלוקה. וזה הריתי, לשון עורי, עורי בסלו, עורים תאנים ללקט. חבדים על זה. טוב, הוא אומר, זה נעשה בגרון הצבי, בידיים הסומור, בידו לך, מה זה אריתי מורי? כי הוא דם, כך אומר הרמב"ן, נצרה או בבטן החיה, אדומה לצבי הידועה בארץ הודו, ובלכה בין השיחים, בימי החום הגדול, מגרדת בנפח ההוא, זאת אומרת, כנראה מתגרדת, והדם יוצא שרור, ולוקטים אותו מן האחו. וזה נקרא אריתי מורי, או מלקטים את המור הזה מהקוצים, מהשיחים במי החום הגדול, מה שיצא מהחיה הדומה בצלי שידועה בארץ הודו. נו, וידיים עצפו מור, שהכתוב אומר, שכמו הידיים שלו ציטופנה מריח ההוא, מצפי מים, זה ככה שנוטף הריח. טוב, על המעשה יש מחלוקת גדולה בזה, כי הרעבד חולק על הרמב"ם, הוא אומר, איך ייכנס בקטורת ובשמן הקודש דם חיה טמאה? איך זה יכול להיות? ככה הוא מבין שהחיה ידועה בארץ הודו, זאת אומרת, זה לא מה החיות אנחנו מתורות לנו. דומה לצבי, הוא לא עשי עצמו. לא, אם כנראה שאם היה לו שם יחמור או עפות, דישון, תאוז, זמר, היה קורא לו באחד השמות האלה. כנראה שזה לא מהשבע חיות הטהורות. זאת אומרת, חיית טמאה, הוא ייכנס ככה לתוך שמן הקודש, לתוך השם, לתוך הקטורת. אמר הרמב"ן, גם זו הנה קושייה. לא קשה, למה? רואה כי הלחות ההוא הנאסף בה מרוב הדם ויזוב ממנה בחיה, אין בו לא טומאה ולא מיוס. זה לא דבר מהו, זה לא דבר של טומאה, זה כמו שזה נובע, לא קשור, זה לא אומר, זה לא דבר צמא, שהוא סוג של אוכל צמא שאתה לוקח ומחליט לתוך הקודש. זה לחות כזאת שנאספת בה מהדם, זה לא דבר רד. טוב, ככה עוד חלק הרמב"ן ואומר שזה לא דבר עצוב. זה לא דבר, זה דבר מותר, זה לחות שנאספת, זה דבר מותר. שנאסף בחיה הזאת מרוב הדם. יש לה הרבה דם, אז יש לה לחות, והלחות הזאת מצטברת. הוא מביא אבל, הרמב"ן מביא שמה זה מר פרור, אז התרגום הרי ראינו שהוא פירש מר פרור, מר נקי, מור נקי, נקי. הוא אומר, מה זה מור פרור? מלשון וקראתם דרור, שיהיה חופשי מהזיוף והתערובת. אולי, אמר הרמב"ן, זה הוא הביא בשם אבן עזרא, הרד"ק, איך המסבירים של מור דרור, מור דרור, הכוונה נקי. עכשיו, הוא אומר, הרמב"ן עצמו אומר, אולי נאמר שיצריך הכתוב להיותו חופשי, לומר שיוקח מן הצבי ההוא, להיותו חופשי, מתהלך בין ארוגות הבשמים ומתערג כרצונו. הוא אומר, מתי הצבי מוצאים מור טוב? שהוא חופשי. הוא מור דרור, שהוא בא, הוא גדל בדרור, אורגני, כן, לא חושב לי. הוא אומר, חופשי מתהלך בין ארוגות הפסמים. מסתובב שמה, אוכל מהם כמה שהוא רוצה, ואז הוא מייצר, מתענג, שהוא בתענוגים, אז הוא מייצר את המור הטוב, עם הריח הטוב. כי כאשר יילחד ויעמוד ברשות אדם, לא יעשה מור כי אם מעט ואיננו מבוסם. הוא אומר, זה דבר ברור. הוא אומר שהמור הזה יוצא טוב, רק אם הוא גדל חופשי לגמרי, ושוחרר. המבסוט של בוסד. אם כן. יש, ראיתי דבר מעניין. אני מביא פה גם שבערבית, איך זה נקרא, אומר מור אחמר ואפי. הרמב"ן מביא פה איך שקוראים לזה בערבית משהו. למעשה, ראיתי דבר מעניין שראיתי מישהו מסביר, הוא אומר שגם כשרוצים להוציא מתלמיד, מילד, מבחור, את המורדרור, צריך להיות דרור. שירגיש חופש, שלא ירגיש תחוף. למה? כי כשהוא מרגיש כל דבר שזה אסור, אסור לשון מאסר, אז ההפך, אז הוא לא יכול לייצר מור. הוא בלחץ, לא טוב לו, לא טוב לו, הוא לא יכול לייצר מור. ההפך, דווקא כשהוא רגוע ושמח, אז הוא יכול לייצר מור. אז האמת ככה, רואים את זה כשאתה רוצה שבן אדם, שהמחשבה שלו תעבוד, כן, שהראש יעבוד, אז כשהוא לחוץ, ולחוץ בזמן, ולחוץ מרגיש לחוץ וסגור, אז הוא לא יכול לחשוב טוב. מה זה שהוא חושב, כשהוא רגוע, אז יש לדם אפשרות לייצר יותר טוב. אלא אם כן, יש אחרים טוב. יש גם אפור. טוב. כך ראיתי שאחד המשגיחים כתב ככה בספר שלו, אבל מה שאני מאוד נהניתי מזה, זה בגלל שיש מכתב של החזון איש, אני ככה שומר את זה איתי, מכתב שהחזון איש כותב למישהו איך למשוך את לב הנערים לתורה. כן, אבל יש נערים, בחורים צעירים, הוא צריך למשוך להם את הלב לתורה, איך עושים את זה? הוא מדבר כנראה על בחורים שגדלים בישיבה, כן? לא בחורים מהרחוב, בחורים שגדלים בישיבה, אבל צריך, יודע, אתה לא רוצה שרק שהוא יעשה, אלא שהוא ירצה לעשות, כמו שדיברנו שבוע שעבר, נכון? אתה רוצה שהוא ירצה לעשות את זה. איך עושים את זה? אז כתוב החזון איש, ואני מצטט את הלשון שלו, להיזהר שלא ישפיעו דבריהם, דבריהם של המחנכים, כשמדברים הצעירים, שלא יגרמו להשפעה, לנטייה, נטייה אצל הצעירים, הסתכלות, כי דרך התורה כבדה, וגודרת בפני תענוגי החיים. שימו לב לראשון שלו, הוא אומר, לא אל תגידו. זאת אומרת, יש דברים כאלה, גם אתה לא אומר, אתה משדר. זאת אומרת, אתה אומר במעשים שלך, אתה אומר בפעולות שלך, אתה אומר בכל הסגנון שאתה מתנהל, שלא ישפיעו דבריהם, שהדברים שאתם מדברים לא ישפיעו, לא יגרמו להשפעה, ישפיעו זה כבר, יגרמו להשפעה לנטייה, אצל הצעירים, הסתכלות, כי דרך התורה כבדה, דרך כבדה, דרך התורה, וגודרת, מלשון גדר. בואו נראה מה החזון איש אומר. וגודרת, מה יכול להגיע לנטייה? דרך התורה כבדה, וגודרת בפני תענוגי החיים. יש תענוגי החיים מצד אחד, יש עושים מצד שני, ויש באמצע הגדר. איך קוראים לגדר? התורה. זהו. להיזהר שלא ישפיעו דבריהם לנטייה הזאת, שדרך התורה גודרת בפני תענוגי החיים. ולכן, אני מצטט את הראשון שלו, ולכן, מן הראוי למעט את הדיבור בחובות התורה. מן הראוי למעט את הדיבור. חייבים להגיד את הפעם, כן, אי אפשר, באמת. אבל למעט את הדיבור. כמה שפחות לדבר על האסור. כמה שפחות למעט את, מן הראוי למעט את הדיבור בחובות התורה. חייב, חייב, חייב. איך קוראים לזה? חברת אלתא. אל תקום, אל תשב, אל תעשה, אל תלך. אלתא, 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 אלתא. שבת זה אלתא. ברור, אם אתה תבוא ותציג את השבת כאלתא. כן. אם אתה תציג את השבת כאלתא, כל השבת זה אלתא, אלתא חיכום ואלתא חיכום. ברור, מה אתה חושב שזה? חיים אמת. אם השבת היא הדבר הגודר בפני תענוגי החיים, אז זה הדבר שהיא אמת, זה בן אדם לא רוצה לסבול, אף אדם בעולם לא רוצה לסבול, בן אדם רוצה ליהנות. אם הזמן, הוא ימצא את הפתרון, הוא ימצא דרכים לקרות, הוא ימצא את הדרך להנאה. נכון? או שהוא יגיד שזה התורה, או שהוא יגיד שזה לא התורה למעט אותו. יכול להיות עוד דברים, כל אחד עם השיגונות שלו, עם קצת הדרך העוקפת שלו. אבל מן הראוי למעט את הדיבור בחובות התורה, רגע, אך הדיבור ראוי להיות, מה כן? לא, זהו, מתפטרים, לא אומרים כלום. כן לדבר, וכמה שיותר לדבר, אבל מן הראוי, דיבור ראוי להיות, מרנין לב. לדבר בצורה שתשמח את הלב. מרנין לב, שהלב ירנן, ישיר, ומשמח. ובדברים מסמכים, ונוטה אל הנעימות, שיהיה נוטה תמיד לכיוון של הנעימות, שזה נעים, ורגשי החיים. רגשות של החיים. רגשות של החיים זה שם מאוד מאוד כולל, להמון המון דברים, אבל זה דברים שכל בן אדם רוצה, דברים מה שנקרא אלמנטרי, בסיסי, זה נמצא בתוכנה שהאדם מיוצר עם התוכנה הזאת. יש את רגשי החיים. ולכן ההפך, הדיבור, התורה, צריך להיות בכיוון של מרמין לב, משמח, ונובע לנעימות ברגשי החיים. כראוי להמשיך לב מאורים, אומר, כראוי, איך הדרך להמשיך לב של נעורים, לב צעיר, זה עבותות אהבה. זה חבלים של אהבה. על ידי המון המון אהבה, דיבורים מרנינים, מרניני לב, מסמכים, נוטים אל המאימות מתוך ורגשי החיים, וככה ימשיך לב נעורים בעבותות אהבה, אומר, ולב רצוי ושמח, ואומר, דה לך כלל, שהילד, הילד, הבחור, הנער, יהיה רצוי, הלב שלו יהיה רצוי, רוצה, שלב, לא לחוץ, לא נרגיש בטרס, כן? אלא רצוי ושמח, נקל לנהל באורח חיים. זאת אומרת, אז אתה תוכל להגיד אותו. זאת אומרת, אתה הרי רוצה מהבחור, לא להגיד לו, טוב, מה שאתה תמות עם הסופי, תשאר מה שאתה תשאר ילד בשנתיים. אתה רוצה שיהיה משהו מסוגל להיות. יש לו יכולות, יש לו כישרונות. אתה רוצה להריץ אותו קדימה, מה רצון? באמת הוא מסוגל לזה, אבל מה? אם אתה תציב איסורים מכל הכיוונים ותתחיל להריץ אותו, זה לא יעבוד. אם הוא יהיה רגוע, רצוי, שמח, אז אתה תוכל גם להדריך אותו, לנהל אותו, באורח חיים, למשכיל, שיגדל, שיצמח, שיעלה, ובאמת תצליח. אומר, ותשמח את זה עוד פעם, להיזהר מאוד מאוד מאוד, וחלילה, לגרום עצבת רוח. עיצבון, זיכרון, עצבת רוח. שהוא היסוד של היתר, להטעות את האדם מן המסילה. זאת אומרת, תדע לך, העצבות, ברגע שאתה רואה שהדברים גורמים, לעצבת רוח, לעצבות, לסוג של דיפרסיה מסוימת, לעצבת רוח, תדע לך, זה היסוד של היסוד. פה הוא העמיד את היסוד שלו, פה הוא מתי, תקי הפד, הוא הולך לגלות פה אוהל שלם. זה הכיוון שלו, פה נתת לו פריסת רגל. אז זה היסוד של היסוד להטעות את האדם.
טוב,
אני חושב, אני ברור, אף אחד לא אמר שזה קל. זה התפקיד שלנו בחיים. אתה יודע, הרי הירושלמי כותב, הירושלמי כותב, לא, אמרת את המשפט לרבי את המעגל, וזאת התשומה הכי נכונה שיש. הירושלמי כותב, אין מרובה בבריאות. נכון? תוספות בנדרים, מביא את זה. אחרן בנדרים מביא את זה. אין מרובה בבריאות. אז המהר"ל מסביר. המהר"ל מסביר שהעולם נברא בצורה מעוגלת. הטבע הוא מעוגל. והמרובה זה התפקיד של האדם, לרבה את המעגל. ממש ככה, כן? להכניס את המימד הרציני לתוך המעגל הזה. את המימד הרוחני. זה נכון, נכון. השאלה היא איך ניגשים לזה. זה ברור שיש עול. והאדם לא יכול לחיות בחיים בלי עול בשום צורה. אבל אתה יכול לעבור ולהתחבר לעול מכיוון של יפה. רגע, אם היינו מתוקנים בזה, אז המצב באמת היה נראה אחרת. וכל מה שאני פשוט מפתח את החברית הזה איתי בכיס קבוע כל הזמן, זה בגלל שאני אישית רחוק מזה עדיין. מאוד רחוק מזה. אבל זה הכיוון, בוא נדע לפחות מה אנחנו צריכים להגיע, מה הדרך?
זה יותר מלא, זה לא פתאום. אין פתאום לזה, לא תחכה מה, לא פשוט להגיע להגיד
את זה יותר. אוקיי, תתחיל את העבודה, אין לה עבודה.
לא, אחי, התורה, יש את התורה, לא נעשה את זה, נעשה. לא, תחכה את זה.
אתה יודע מה זה דרך? לא, למה לא נגיד על? זה מראה לו? תשמע, זה משפט הבית ישראל ביקור, האדמו"ר ביקור, הבית ישראל היה אומר, שהוא את החסידים שלו, הוא רוצה שיהיה דבר אחד, הוא תעבדו, תלמדו, תהיו עצמכם, שלא יהיה לכם זמן לעשות עוד ארוך. ככה היה תמיד אומר, אבל מספרים שהשאגת אריה, לפני שהוא מצטרף מהעולם, יהיו החברה קדישה, אמרו לו, תגיד וידוי. הוא אומר, אין לי על מה להגיד וידוי. אף פעם לא חסר אותם, אמרו, מתי היה לי זמן? אבל אתה מדבר על הסוס, אתה אוכל, אתה אוכל, אתה הולך לישון, אתה הולך לישון, מפה לך זמן לחתוך. תדבר ותראה, שכה זה בחיים. אני אגיד לך, אני אגיד לך מה, זה גם את זה ככה. זה כשאני, אין לי זמן, מה אתה... זה הבסיס. כשהאדם יש לו עצבת רוח, זאת ותראה, בוא נגיד, אם זה דוגמה קיצונית, כן? בן אדם לא, תמצא זמן קריש. זמן קריש מראשון, חד ושלא זמן קריש. זמן קריש מראשון, זמן קריש מראשון, הבן אדם התעורר מאוחר. מה קורה עכשיו? אם בן אדם הולך בקטמון של הצוות רוח, אוי, אני דפוק, אני רשן, יש לו כבר רשימה של תארים, שהוא רואה בכל הספרים מוזר, הוא מדביק אותם מהכבר. מה קורה? זה קורה לצד השני, יש לנו צד עוד פרק. עליין זה קורה לכולם בפעם הראשונה, בדרך כלל גם לחוץ צריך ללכת, אבל אם זה... השאלה אם זה גורם לבן אדם, לקום, זה לא, מחר אני אעמיד שעון מעורר, אני אקפיל, אני אשתדל, אני אלך לשעון יותר מוקדם, אבל הוא בכיוון של לפעול, לקום, לעשות, אז זה מצוין. זה אפילו אם הוא קצת מפריע לו מה שקרה, כן? זה כואב לו, אבל זה לא בסדר, והוא עצוב בזה, אבל אם זה הלאה, אז בוא נראה מה אני עושה. אז מה אני משחרר? אם בן אדם הוא בנעימות, הוא שמח, לא, מה זה שמח? שמח זה לא שוחק בקוד. אדם שמח, חוזר הביתה, לא צריך לבקש ממנו להוציא את הפח. הוא לבד הולך, מוציא את הפח, הוא מצב רוח טוב כזה. תזכו, זו שמחה, והמשמעות הפשוטה של המילה. שמחה זה מצב רוח טוב. מישהו דרך לי על הרגל, עזוב, זה קורה לכולם. מכיר את זה מצב רוח הזה? אז זה רוח של חני, נוח, פעיל, נחמד. זה נשלח שמחה. עוללות, לעומת זה מאוד דומה לשמחה. אבל מה, זה... תנסה מישהו שהוא בעוללות, כאילו הוא צוחק עכשיו בקוד, תנסה לגעת בזרת. תראה שפתאום הכל מתפוצץ. וזה זה בשמחה לעוללות. זה דבר, זה עצבות, שהיא דבר גרוע מאוד, ומריבות. העצבות בעוד זמן אדם, לשקוע בתוך עצמו, להסתובב לצד השני, להתייאש ולעזוב הכל. לעומת זאת, המרירות גורמת לבן אדם, טוב, לא טוב, לא בסדר. בוא נראה איך מתקנים. הכיוון הוא, זה כיוון של שמחה בעצם. לפעול, לעשות, לא ללכת לישון. ללכת לישון אני מתכוון מבחינה נפשית. טוב, בכל אופן. גם נכון. כן, כל אחד לפי בחינתו. טוב, אז הוא אומר, ואתה אקח לך, ושמים ראש, אז אין מר פרור. זאת אומרת, הצביק שהוא חופשי, מתהלך בין ערוגות הפסמים, ומתענק ירצונו, אז הוא מוציא את הפורסם הכי טוב. לעומת זאת, שהוא במעשה, כרשות אדם, לא יעשה מור, אם מעט, זה איננו מוציא. טוב, יש לנו מר דרור 500, כלמן בסם, יש לנו מחציתו 50 ו-200, זאת אומרת, זה גם 500, אבל עושים את זה בשתי חצאים, בשביל כל פעם את הריבועי, ועכשיו יש לנו קנה ואופן גם 50 ו-200, יש קידה 500 בשקל לחודש, ושמן, זית, אז אם בואו נסדר פה קצת את העניינים, מה יש לנו? יש לנו מצוות עשה לעשות שמן המשחה, הוא לקח מור, קינמון וקידה, מכל אחד יש לו כאן 500 שקל בשקל לחודש, מקנה ואופן הוא לוקח 50 ו-200, שוחק כל אחד ואחד, לבדו, ואז נערבב הכל. ועכשיו מה הוא עושה? אז יש שתי שיטות, נכון? רש"י מביא מרבי מאיר ורבי יהודה. איך זה? איזה רש"י? רש"י פסוק ד'. בעצם יש לנו רק שמן זיתים. שמן זיתים זה כמות קטנה מאוד של שמן זית. קטנה מאוד של שמן זית. אז אומרת הגמרא בקריצות דף עמוד א', מחלוקת את רבי יהודה ורבי מאיר, מה היו עושים בפועל? מה היו עושים? או שרבי מאיר אומר, בואו שלקו את העיקרים. היו לוקחים את כל העיקרים האלה, כל העצים, שמים אותם ביחד בתוך הציר, שוחים את הבקבוק הזה של השמן, את ההין שמן, ומבשלים הכל ביחד. אבל אמר לי רבי יוסי, והלא לסוך את העיקרים אינו סיפק. זה לא מספיק אפילו בשביל לסוך את העיקרים. למה? כי אתה מדבר על משהו כמו, לא יודע כמה, 300 קילו של עצים, תבלינים, ולעומת זה יש לך איזה 700 מיליליטר של שמן, זה בכלל לא כמות הוגנת, בכלל, הרי מה יקרה? אפילו אם אתה רוצה לקחת את כל העיקרים האלה ולסוך אותם בשמן, גם לא יספיק לך. אז איך אתה עושה את זה? אומרת הגמרא, כיצד עושה, איך יעשה בפועל? הביאו העיקרים, הושלקו במים. זה נותן הרבה הרבה מים, יותר מכל הסממנים ביחד, ואז הסממנים בולעים את המים, ואחרי שהסממנים מלאים במים, הם לא יבלעו מהשמן. ואחר כך הוא שפך את המים, והציף עליהם שמן המשחה, מילא את הכלי בשמן עד שהוא שפך על הסממנים, ואז זה קלט את הריח, וטיפחו. ככה היה כאילו תהליך של פישור, מבשל את זה ביחד. כן, וככה שם את השמן, שהם בעצם כל הסממנים מוצפים כבר במים. היה שרה אותם, אגב, זה הפשטות של הגמרא כמו שרש"י מסביר, רבנו גרשום, אבל הרמב"ם מסביר אחרת, הרמב"ם אומר שזה היה תהליך של בישול. לפי הגמרא בקריתות, לפי עמוד א', והמפרשים שם, רש"י שם, אז זה היה פשוט הציף את זה ונתן לזה לשרוק, עד שזה ספק את הטעם של השמן, אבל השריעה במים לפני כן, הייתה רק משום שזה לא יפוג שמן. לעומת זאת הרמב"ם אומר, שהוא שרה אותם במים דקים ומתוקים עד שיצא כל כוחם במים, זאת אומרת, נתן לכל, היה לך מים מזוסמים, נתן על המים שמן זית אם, שזה י"ב לוג, כל לוג ארבע רביעיות, ארבע רביעיות. 86, קוס עגון, כן, קוס עגון, יש לך ארבע רביעיות, ארבע כפול 12. 50 רביעיות. כמה זה יוצא סך הכל בליטרים? 50 רביעיות, זה כמה ליטרים. כמה זה מיתון? הגיעו כל לוג ד' רביעיות, ובישל הכל על האש, עד שעברו המים. בישל, עד שכל המים יתעדו, ישתה שמן, ועל השמן כבר צלח את כל הריח מהמים, וזה היה משתמש, וזה הניחו בכלי הדורות. זו השיטה של רבי יוסף. השאלה הגדולה, זה בעצם לפי רבי יהודה. הכי טוב, אתם יודע לך. השאלה היא לפי רבי יהודה. רבי יהודה אומר שזה הכל היה נס. נכון? כל ההכנה של השמן המשחה היה נס. איך זה עבד? איך זה הולך? אמרת הגמרא, שזה היה נס, למרות שלא היה שמן, ביתרון אפילו לפוך את היתרים, היו שתמים את השמן, וזה מתבשל, והם מקבל את כל הדם, וזה היה נהיה שמן המשחה. למרות שזה לא היה מספיק, זה נס. השאלה הגדולה, אם אתה אומר שזה כל הסיפור פה היה נס, אז מה הסיבוי הבא? פסוק למדע אל בני ישראל שדבר לימור. שמן, משחה, קודש, יהיה זה, מי בדורות לכם? אז אתר אדם לא יצטרך, ובמת כונתו לא תעשו כמוהו. במת כונתו לא תעשו כמוהו. זאת אומרת, יש איסור ללכת ולהכין שמן המשחה. מה, אי אפשר להכין. כמו שאתה אומר לבן אדם, שאתה עושה כדוש לבנה, תיזהר לא לקפוץ גבוה מדי, כי יש איסור, הוא לקפוץ הדיירח. מי שיקפוץ הדיירח הוא חייב קריטוס. זה חיוב כרת. איש אשר ירקח כמוהו, איש אשר ירקח כמוהו, ואשר ייתן ממנו על זר ונכרת מהמת. זאת אומרת, התורה נותנת איסור ועונש, גם עזרה לא לעשות את זה, וגם עונש על דבר שלא שייך לעשות אותו במציאות. אל תיגע בשמש. מה יש לו? כאילו, התורה לא רוצה שתעשה את זה. אתה רבי לא יכול לעשות את זה. זו שאלה, חיפשתי היום לשאול את השאלה הזאת, חשבתי ש... מה? נכון, כתוב, זה לך שיהיה בכל הדורות. רשי מביא את זה, נכון? כן, אבל שזה יישאר לדורות. רשי מביא נראה לי. הנה, לדורותיכם, רשי פסוק ל"ד כותב בדורותיכם, ניתן למדו רבותינו לומר שכולו קיים לעתיד לבוא. כן. טוב, לפי איך שנפסק להלכה, זה לא כזה קשה, כי להלכה נפסק לדעת רבי יוסי, ככה רמב"ם פוסק, שהיו מכינים את זה בצורה כזאת של בישול. בצורה של בישול, בעצם כל אחד גם בימינו יכול לעשות, ועל זה יש תלב. אבל לפי רבי יהודה, מה הולך לרצות את הפסוק, מה שייך לעשות איסור על זה? קיבלתי באמת מי שואל את השאלה הזאת, מצאתי שהרב שטיינמן שואל את זה בעת השחר לתורה, והוא מציין שם שגם הרב מדריסט שואל את זה בפירוש בקריטות, אבל שתיהם נשארים בקושייה. מזלתי שרב מוישה פיינשטיין רוצה להגיד שתי תירוצים. הוא אומר ככה, הוא אומר שדבר אחד, זה גם אם מישהו יצליח לעשות את זה, שלא נחשוב שזה נס. אבל הנה אתה רפיזה בן אדם, הולך, לוקח שמן, שם על העיקרים, מבשל, וזה קורה ומצליח לעשות משם על המשפט. אז תחשוב, הנה, איזה נס, איזה סימן משמיים או משהו כזה, אמר לא. וזה לך, הבן אדם הזה, זה לא סימן משמיים, והוא לא צדיק, הוא רשע והוא חייב צדק. זאת אומרת, התורה נתנה איסור על לעשות את זה בדרך נס, בשביל, ואתה אומר, מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שזה יקרה, זה לא יקרה, לא, בשביל לומר כאן, גם אם יקרה ניסיון ודבר כזה יצמיח, ויקרה נס, גם יהיה איסור. זה באמת, עדיין צריך עיון. זאת אומרת, לא, יש מצב, איך אני כתוב שיש מצב, הקדוש ברוך הוא עושה נס כי מנסה, דיברנו פעם את המאור השמש של רבו בריחות, שכי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, הישכם אוהבים את השם אלוקיכם. זאת אומרת, יש מצב שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לצד הלא טוב, בשביל להעמיד את עם ישראל בניסיון לדעת אם הם רוצים את הניסים, הם רוצים את המופתים, או שהם רוצים ללכת אחרי השם אלוקיכם תלכו, בוא תדבקו וקולו תשמעו ולחפש את האמת. אמרנו שגם פה זה יהיה ניסיון. תירוץ שני אומר שיש איסור לנסות לעשות את זה. זאת אומרת, תצליח, לא תצליח. פשוט, יש אי אפשר להצליח לעשות את זה. הרי צריך נס בשביל לעשות את זה. אבל בכל זאת, מה? כן, אבל הוא אומר, בכל זאת התורה מזהירה אותך, באיסור שלך, ידי קריטות, לא לעשות את הדבר הזה. באמת, אני עדיין, שתי תירוצים הוא אומר, אבל זה עדיין צריך עיון, עדיין צריך לבאר את העניין הזה. טוב, וזה בעצם האיסור של להשתמש בזה הלאה. יש דווקא גם רמז לעניין הזה, אומר מה זה ה... ואתה כך לך שמים ראש. זה מתייחס דווקא למשה רבינו, כל עשיית שם המשפט. אז א' שזה נשאר גם לדורות, ששמן שעשה משה לעולם קיים, אומר אבל כל זה אומר עשייה כך זה רמז, שמשה רבינו היה בעצם ההתחלה של כל הנביאים, כל הכהנים, כל המלאכים, הכל מתחיל ממנו. נכון, הכהונה ממנו הלאה עברה לאהרון. היה לך גם כן המלך הראשון לבני ישראל, והיו המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לפני ישראל, ומי זה המלך הראשון שמלך לבני ישראל? משה רבינו. אז הוא הראש ראשון לנביאים, אף לנביאים, לקוצים נכון על הבאים אחריו. אז הוא ראשון לכולם, ולכן אין הקדוש ברוך הוא משה שכינתו, הגיבור, חכם והעשיר והענה, וכולם נלמדים ממשה. לכן כולם דומים אליו, והוא עצמו, ואתה כך לך בשמים ראש. משה עצמו הוא בשמים ראש, ראש לכל הבשמים. וממנו מושפע נר הנבואה ונר הפררה, ערסתי נר למשיכי. וזה כל זה מרומז בכל המידות פה. יש פה מחציתו 50 ו-200. מה זה פעמיים 50 ו-200? 50 ו-200 זה כמה? נר. וזה שתי פעמים נר, שתי נרות דולקים. שזה נר למשיכי, נר הנבואה ונר הפררה, האור מתמיד והוא לעולם. וממנו זה נמשך. זה השבש. רק כפני יהושע, כפני לבנה. זה יורד בדרכה. אבל הדרגה הזאת של יהושע זה לבנה, זה עולה ויורד, זה לא נצח. אז זאת הדרגה של משה, זה עומד לנצח נצחים. וגם השמן עומד לעולם. השם יעזור שנזכה בקרוב למלך המשיח, מחלוקת הפוסקים, הוא יימשך בשם המשפט או לא.